השיעור שלנו היום במידות הראייה, ערב יום חמישי, ט"ו בניסן, תשע"ד, יום אחרי פסח שני, אנחנו במידות הראייה, עוד כ"ב, כל המצוות, אנחנו באמצע, זה מאמר ארוך, אנחנו חילקנו, נחלק אותו לקטעים קטעים, כמה שנספיק בכל שיעור. בשיעור הקודם דיברנו על המצוות שהן באות מתוך עומק אמונה, ומתוך מה שהאמונה האלוהית בעליונותה מופלגה מחייבת במהלכי החיים. דיברנו על המצוות שלמעשה כל מצווה וסעיפיה בעשותם מציירים הם בחיים הנפשיים והעולמיים את הראוי להצטייר מצד עומק האמת של אמונת אלוהים. כלומר, כל דבר שאדם עושה במצוות למעשה מביא אותו לחתור להידבק בקדוש ברוך הוא. דיברנו על מצוות שבאות לשקף, להראות, להוכיח, לתת לנו להרגיש את המציאות האלוקית בעולם ובמישור הפרטי הנפשי של האדם, וגם במישור העולמי, חברתי, אנושי, בכלל הבריאה כולה. אבל לפני שאני רוצה להמשיך בשיעור, אני רוצה להגיד משהו שקשור לימים ההולכים וקרבים. תראו, לא ניכנס כרגע לדיון האם רשב"י נסתלק מן העולם בל"ג בעומר או לא. אין לנו מקור מוסמך לקבוע שזה ל"ג בעומר. יש אזכור אצל כתבי רבנו הארי, ששם מובא שהוא הלך עם הבן שלו בל"ג בעומר לעשות חלקה אצל רשב"י, וזהו, לא מיוחס שזה היום של רשב"י, רצו מזה לעשות כל מיני הנחות יסוד כאלו או אחרות. יש בזה ספק. דוגמה, אתמול מי שעוקב אחר הילולות של צדיקים ומחובר לרעיון הזה, וזה כל עניינו וחלומותיו ושאיפותיו לרוץ מהילולה להילולה, בוודאי ובוודאי אתמול מאוד שמח להיות שותף בהילולה של רבי מאיר בעל הנס, נכון? אבל מה לעשות? קשה מאוד, לא נעים, אבל אף אחד לא יודע מתי רבי מאיר בעל הנס נפטר. אין שום מקור בשום מקום, בשום מקום בכל מקצועות היהדות. שום מקום. אז למה נקבע אתמול ההילולה?
כי זה הרב, כי זה נוח.
לא, כי לפעמים יש דברים שעושים אותם ושוכחים את הסיבה, ועם הזמן נשכר את הסיבה ונשאר רק הידיעה הכללית. לפני שנים רבות בקבר רבי מאיר בעל הנס לא היה שום דבר, היה רק את הקבר שם, והיום ברוך השם יש שם מבצר גדול, כוללים ובתי כנסת מסביב, והרעיון בי"ד באייר, פסח שני לפני שנים, חנכו את בית הכנסת והישיבה שם. אין קשר לרבי מאיר. וזה נהיה יום ההילולה של רבי מאיר. האמת היא, זה יום ההילולה של בית הכנסת. לא שמענו שעושים ימי הילולות לבית הכנסת או ישיבות. אבל בסדר, ככה זה יתחבר. נראה גם ככה לומר שככה תאריך ל"ג בעומר נדבק לרשב"י. ואני לא אכנס את זה עכשיו לנושא האם זה מותר בכלל ללכת או אסור ללכת, האם יש דעות שונות בפוסקים בדבר הזה. ברור שעל פי הקבלה ועל פי החסידות, כל אלה שנמשכו אחרי המקובלים, בוודאי ובוודאי ראו בזה עניין, על פי זירוז דברי הזוהר או המקובלים. אבל אנחנו יודעים שאין הלכה כזוהר ולא כמקובלים, אלא כפי הפוסקים, כל אחד לפי עדתו. ואדם חכם צריך לשקול את הדברים הלכתית בכל מקום. ידוע ומפורסם שבדור שלנו הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, צעק מרות והתנגד לנסיעה לל"ג בעומר למירון בגלל כל מה שקורה שם, ועוד רבים וטובים. אבל השנה של ל"ג בעומר יוצא במוצאי שבת, והדברים שלי מכוונים לעניין הזה כרגע ולא לעניין הכללי שנקרא הילולת רבי שמעון בר יוחאי. זה נושא בפני עצמו. רבותיי, הנסיעה הזו לרשב"י במוצאי שבת קודש היא דבר בעייתי מאין כמוהו, שגורר יהודים שביניהם גם שומרי תורה ומצוות לחלל שבת בשבת. ומה הכוונה? יכול להיות שאתה תעלה על אוטובוס, הסעות, אפילו בשעון רבנו תם, בתשע וחצי תעלה. במוצאי שבת אתה בסדר. אבל הנהג, כדי להגיע אליך, אתה לא יודע איפה הוא גם, יכול להיות שהוא היה צריך לצאת בשבת רגע, בשבת. יותר, מאות שוטרים, מאות. כבר בשבת בבוקר, מגיעים לכבישים, מדה, כיבוי אש, אלה יהודים לכל דבר. ועל מנת למנוע, או על מנת לצמצם או לאפשר נסיעה בטוחה לכל אלו שיגיעו במוצאי שבת, יהודים אחרים מחללים שבת ממש. ולכן אסור לנסוע במוצאי שבת לקבר רשב"י. אסור. ופלא גדול על כל האדמו"רים והרבנים שכן נוסעים ומעלימים את עינם מן הדבר הזה. יש כלל שכל אדם שיש בידו למחות והוא לא מוחה, אבון הרבים תלוי בו, החטא הזה על גבו. אז אני אומר לכם כתלמידים שלי, שכל אחד ואחד שחושב שהוא יכול להשפיע על קרוביו, חבריו, אנשים שהוא מכיר, שאוזנם פתוחה ודעתם אינה מקובעת, לומר ולבקש ולהסביר שלא ייסעו במוצאי שבת, אפשר לנסוע ביום ראשון. אפשר לנסוע ביום ראשון, והנכון לדעתי לא לנסוע גם ביום ראשון בגלל כל מה שקורה שם ובדרך לשם, בגדרי הפריצות ודברים נוספים שיש שם, הערבוב בין נשים וגברים בעלייה עד שמופרדים. יש איסורים דאורייתא שאנשים עלולים לעבור, ויש בוודאי איסור דאורייתא לחלל שבת. הטענה שיש פיקוח נפש היא נכונה, אבל אם לא היו נוסעים, לא היה פיקוח נפש. אז הטענה הזאת בטלה. ממילא אני מוחה בכל ואתני את נפשי הצלתי. אסור לנסוע לקבר רשב"י במוצאי שבת. מותר יום ראשון. אבל הנכון הוא לנסוע ביום שני או שלישי או בעוד חודש. זה דבר מרכזי. זה לא הנושא המרכזי של השיעור שלנו, אבל אני חייב למחות ואני מוחה בתוקף גם כשאדמו"רים ורבנים נוסעים ואומרים שצריך לנסוע. כואב לי הלב לראות איך שדעתם, נאמר כבר בפסוק שהקדוש ברוך הוא בזמנים מסוימים אפילו דעת חכמים היא נשכחת ודעתם לא מיושבת עליהם. ולא נרחיב בזה, ויהי רצון באמת שנזכה למה שאמר רשב"י. רשב"י ולא אחר, לולא שמעו ישראל שתי שבתות היו נגאלים. זה דברי רשב"י. צר לי לומר שלעניות דעתי במוצאי שבת הזו שעלו לקבר רשב"י, רשב"י התגולל בקרבו ובקברו על חילול השבת ההמוני שנעשה ועל מנת להגיע אליו. זאת לא הייתה כוונתו, ודאי. זאת לא שמירת שבת. והקדוש ברוך הוא יכפר לעמו ישראל וימחל ויסלח לכל מי שדעתו משובשת עליו. והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית. ואנחנו נחזור לדברי הרב זצ"ל בהמשך הפסקה שלנו. אומר הרב, תסתכלו כולם בעוד כ"ב בעמוד 82 בספרים שיש לרוב הכיתה, יש לך גם כן אמונה עוד כ"ב. יש לך, בנימין, טוביה, יש לכם? בואו נקרא את הפסקה בפנים. אומר הרב, אנחנו באמצע שורה שמתחילה במילים בכל העברה. יש לכם? רבותיי, מישהו, כולם מצאו? אוקיי, בוא נקרא את הפסקה. אומר הרב, וכל העברה, כישלון ורפיון אשר למצווה, הרי היא מציירת בחיים ובעולם את ההיפוך הגמור ממה שהאמונה האלוהית ברום אמיתתה מחייבת. אומר הרב, כל עבירה וחטא הם מבטאים חיים, שאדם חי הוא גם עושה עבירה, זה בא ממציאות החיים, זאת עובדה, אי אפשר לומר שזה לא נכון, שאין עבירות. אדם עובר, מה זה עבירה? עברתי, כן? אני עובר ממצב אחד למצב שני, אני עובר מדבר אחד לדבר אחר. אומר הרב שעצם המציאות שיש חטא ועבירה, הם מביאים, מביאים את הביטוי חיים של אדם, כי הוא אדם חי. וממילא זה מעוות, אבל את מה? את המקור. זה מעוות את האמת, את הטבע. מה זה הטבע של האדם? הטבע של האדם זה אמונה. ברגע שהאדם חוטא, מה פירוש הדבר? שהאדם אומר כאילו, כן, הוא לא אומר את זה, אבל זה מה שמאפשר לו לחתור, שכביכול הקדוש ברוך הוא מה? לא רואה אותי עכשיו. אתם זוכרים את הילד הקטן שמשחקים איתו מחבואים, הוא בן שנה שנתיים, מה הוא עושה? הוא עוצם את העיניים, לא רואים אותי, זהו, הכל בסדר. ככה האדם חושב שאם עכשיו הוא עושה עבירה, אז הקדוש ברוך הוא לא רואה אותו. זאת אומרת שברגע שיש חשיבה כזו, זה מה? זה פוגם באמונה. אתה חושב שהקדוש ברוך הוא לא רואה עכשיו, ולכן אתה יכול לעשות עבירה. אז מה זה אומר? זה אומר שני צדדים, וזה נורא מדהים. מצד אחד אתה מאמין, ובגלל שאתה מאמין, כי זה באמת הטבע של האדם, לא נעים לך. ממי? מהקדוש ברוך הוא. אז אתה כאילו מסתתר, הוא לא רואה אותי. כלומר, אתה מבין שאתה לא בסדר, אתה מבין שמה שאתה עושה הוא נגד רצון השם, ולכן אתה מחפש דרך להתחבא. כן? יש אנשים שמתחבאים אחרי העבירה. מי זה? אדם הראשון, אחרי שחטאו התחבאו. הרי אנחנו למדנו מהם, אנחנו מתחבאים לפני. מה זה מתחבאים? כאילו אנחנו חושבים שהקדוש ברוך הוא לא רואה. לכן אומר הרב, התוצאות הללו שהאדם חוטא בתוך מחשבה שכביכול הקדוש ברוך הוא לא רואה את מעשה, זה ניכר בחיי היומיום. סליחה, שם בסוף, מה זה מביא? זה ניכר בחיים, רבותיי. האדם שחוטא, האדם שחושב שהקדוש ברוך הוא לא רואה אותו ברגע כזה או ברגע אחר, בעניין כזה או בעניין אחר, רבותיי, מביא את האדם להידרדרות רוחנית שלב אחר שלב. וכל אחד יבחן את עצמו. הוא יכול להיות מאמין גדול, וככל שהוא מתרגל לחשוב ולפעול בחשיבה מעוותת שכביכול הקדוש ברוך הוא לא רואה אותו, אז הוא מוסיף חטא על חטא על חטא, ויכול להיות שהוא יצטער על כל אחד מהם, אבל הוא ילך וידרדר. הוא ילך וידרדר, כי הקדוש ברוך הוא לא רואה אותי פה, הוא גם לא רואה אותי שם, הוא גם לא רואה אותי אחר כך. כי זה הנפש של האדם ברמה הבסיסית שלה. הרמה הבסיסית שלה היא נפש בשר, היא מושכת אל הגוף, היא מושכת אל האדמה, כי מעפר באת. אדמה, מה הוא? המקום הנמוך. אדמה דורכים עליה, רובד נמוך מאוד. ממילא אומר הרב, בין שיהיה כוח אותה שלשלת ידוע או בלתי ידוע למי לעושה, כלומר גם אם האדם יודע שהוא חוטא, או להפך, עושה מצווה. התוצאה, האנרגיה, ההשלכה של מעשה המצווה או הפוך, היא לא תלויה בידיעה של האדם או בהרגשה של האדם כיצד אותו מעשה מצווה או עבירה מבטאים חוכמה אלוהית. האדם לא מבין, לא מודע לזה, שלא משנה אבל את המציאות. אדם פועל פעולה והוא לא רואה ולא מבין את ההשלכות של הפעולה שלו. אני זוכר שהזכרתי את זה פעם בכיתה, היה ניסוי במעבדה, רצו לראות מה קורה מפעולה שאדם פועל. לקחו פלטה, פלטה ישרה של שולחן אומה, ושמו שם כל מיני מכשירים שיכולים למדוד ולראות מה קורה, ומישהו נתן מכה על הפלטה. אתה מסתכל, מה קרה על השולחן? מה קרה?
כלום.
אבל על המסך, פתאום אתה רואה שינויים. יש עקומה למטה, אלקטרונים, אטומים, הכל זז, הכל מתערבב, הכל... הלו, לא רואים כלום. נכון. אבל בפועל כל פעולה שאדם עושה, כל תנועה שאדם עושה, הוא מזיז דברים. אתם רוצים הוכחה? כשחם לנו ואין מזגן, אנחנו לוקחים חתיכת נייר ועושים נפנף ויש לנו רוח. מה עשינו? סתם אוויר קר. לא. שינית פה מהלך שלם של מבנה אטומי במציאות. מישהו חושב על זה? כשאדם עושה מצווה, המשנה אומרת, בורא לו סנגור. מישהו עושה עכשיו מצווה, הוא רואה סנגור? ודאי שלא, אבל באותו רגע שאדם עשה מצווה, נוצר מלאך. נוצר, פיזי. ממש. כמו שאנחנו עושים הפך המצווה, נוצר קטגור, ממש. זה שאנחנו לא רואים או לא מרגישים או לא יודעים, זה לא משנה את המציאות האלוהית שכך גזר הקדוש ברוך הוא בחוכמתו יתברך, שזה מה שיהיה. הכנסת משהו לכיס, שינית המציאות בעולם, דחסת האוויר, עשית משהו, היה שם אוויר, דחת משהו, שינית את המבנה. אתה יודע מזה? חושב את זה? לא. אבל זה מה שקורה. לכן אומר הרב, תסתכלו, והעוז, סליחה, הפעולה היא נפעלת, זה קורה. והעוז האלוהים מתגדל בעבודה התורית שבאה מהסתעפות האמונה, כלומר, ונופל ונימוק בביטול העבודה והזיבתה. אומר הרב, הנוכחות, המציאות האלוקית בעולם, בחיים היומיומיים שלנו, היא מושפעת, היא נגבעת. על ידי מה? על ידי הצורה שבה החיים מתבטאים, באים לידי ביטוי, אם בצורה שמשקפת את הרצון האלוהי, כלומר אני הולך בדרך השם, או הפוך, שהיא נגד רצון השם אבל היא פועלת, וזה צריך לזעזע אותנו. ניתן דוגמה ממש לא דומה, אבל דרך משל, לא דוגמה, דרך משל. אתה אבא, ויש לך ילד שמשחק עם חברים בחוץ. פתאום אתה שומע את הילד שלך בוכה. אתה רץ למטה, אתה רואה שהוא ככה יושב על הרצפה בוכה, מה קרה? הוא הרביץ לי. מה אתה עושה עכשיו? אתה הולך אל הילד הזה, הוא לא מרבץ על הבן שלי, נכון? לא פשוט. אף על פי שאתה לא מודע למה שהיה, קרה פה משהו. אתה מרגיש את זה. כשאתה רואה את הילד שלך הולך עם פנים עצובות, אתה שואל מה קרה, כי אתה מרגיש משהו. הקדוש ברוך הוא, כשאנחנו פועלים נגד רצונו, כביכול, אנחנו יוצרים מציאויות שליליות. והמציאויות השליליות הללו הן רוחניות. לכן הן לא כל כך ברורות לנו, אנחנו לא כל כך מרגישים אותן, אנחנו לא כל כך רואים אותן, אנחנו לא כל כך מודעים להן. לא לחינם דנים בשס על משמעותם של האיסורים שבאים על האדם. ואין לך אדם שלא באים עליו איסורים, אין. יש איסורי נפש, יש איסורי גוף, זה לא סתם. כל אחד בסיבותיו הוא. אבל מי, נקרא לזה, המפעיל של האיסורים? מי? מי? לא שמעתי? האדם עצמו. כלומר, כל אותם כוחות שליליים שהוא ברא ויצר, הם מייצרים אותו. הם בעצמם. כלומר, הוא בעצמו מייצר את עצמו. ופילי פלאות. אם היינו רואים אדם שמייסר את עצמו, לוקח משהו ומחיב לעצמו, היינו אומרים שמה? שהוא צריך טיפול רפואי. מה, אתה מזוכיסט? מה אתה מחיב לעצמך? מה קורה פה? לא מספיק מה שבא לך מהצדדים? וזה מה שאנחנו עושים. מייסרים את עצמנו. פוגעים בעצמנו על ידי חוסר מחשבה, על ידי אמונה עמוקה שאנחנו משבשים אותה בתפיסות. מה? אמרנו, זה בסדר, ניסיון משמעותו מבחן. שאומרים את המילה ניסיון, יש בא כזה, וואו, אי אפשר. לא, זה מבחן. תתכונן, תצליח. זהו. יש ניסיונות רבים לאדם, ואני לא מדבר על גדולי ישראל, כי יש לי טענה ותפיסה ידועה שמה שכותבים בספרי ילדים על הצדיקים, וכותבים שהם כאלה צדיקים והם כל הזמן ככה וקדושים ועליונים, גורם לילדים שקוראים להגיע למסקנה שקרית שמרחיקה אותם. והאמירה אצל רוב רובם של אנשים שקוראים סיפורי צדיקים, נו מה לעשות, אני לא כמוהו, הוא צדיק מיוחד, אין סיכוי. אבל אף אחד, לא אף אחד, מעטים, ראיתי כמה ספרים כאלה, שכותבים על צדיקים מהזמן שהם היו ילדים שובבים, ושהם הלכו לבית ספר, ושהמורה הוציא אותם כי הם דיברו או הפריעו, ושהם פה ושם עשו כל מיני דברים, שהם היו ילדים ש... קוראים לזה שובבות ילדים. ואחר כך את לאן שהם הגיעו. אז גם אדם שקורא את זה מנוע, אז גם אני יכול. זה אפשרי, כי גם אני ככה. אז לא נדבר על צדיקים. נדבר על אנשים פשוטים. אנשי אמונה. אתה שומע טוביה? עומדים בניסיונות גדולים מאוד. ובמקום שגדולים נפלו, אנשים פשוטים עברו בהליכה. תדע למה? כי יש אנשים שגדלותם וידיעותיהם מביאות אותם לפלפל בכל דבר. אולי זה כך, אולי זה כך, אולי זה כך, אולי הטוס, אולי פה, אולי שם. הם מאמינים גדולים. יהודי פשוט אומר, השם הוא האלוהים. לא מעניין אותו כל השאר. הוא אומר ככה, הוא אומר, זה לא מעניין אותו. הוא יודע השם הוא האלוהים. וזהו. לכן, כשאנחנו מתבוננים ורוצים ללמוד כיצד מתמודדים עם ניסיונות, חשוב בוודאי ללמוד בספרות, ספרות חז"ל, אבל אם רוצים באמת לדעת איך מתמודדים עם ניסיונות קשים, למי שיש סבא וסבתא מבוגרים שהגש לשאול אותם, הם עברו הרבה ניסיונות בחיים, שאול אותם איך עומדים בהם. אתה תראה שבגיד לך, מה, זה בכלל לא בעיה. תגיד, כן, תעשה ככה ככה, פשוט להם. כי הזקנים עדיין מאמינים בדרך הפשוטה. אולי בגלל זה, סליחה, רבי יוחנן במסכת קידושין בפרק הראשון, שיש דיון איזה מרחק אדם צריך לקום אם הוא יושב לכבוד אביו, אמו, רבותיו, אומר רבי יוחנן, אני קם גם לגויים זקנים. גוי זקן עובר והיה קם, עושה תנועה כזו. למה? מסביר רבי יוחנן כמה ניסיונות הוא עבר בחיים. רק לכבוד זה אני קם, מכבד אותו. נחזור לענייננו. כאשר אנחנו חושבים בטעות שאנחנו יכולים לעשות מה שבא לנו ולא קורה כלום, זה לא משפיע על האמונה שלי, זו אמירה או חשיבה לא נכונה לחלוטין. א', קורה גם קורה, ב', זה הולך ומדרדר. ותראו כמה טובים ורבים מבני גיל ההתבגרות אמונתם הולכת ויורדת ככל שמעשיהם הולכים ויורדים. ואז מילד חמוד נחמד שהאמין, מקבלים פתאום בחור, נער שמבולבל, שאמונתו נופלת, והביטוי הכי 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 בולט שזה כך, זה במעשה המצוות. זהו, אין תפילות, אין ציצית, אין ברכות, יש כל מיני דברים נוספים שאני לא רוצה לדבר עליהם, וכל אחד יודע על מה אני מתכוון. כי ברגע שהאדם מתחיל, הוא חושב שאף אחד לא רואה אותו, אם הוא חושב שלא קורה כלום, זה מביא להידרדרות הולכת וגוברת. וזה מה שאומר פה הרב, הפעולה נפעלת. מה שתעשה, זה מה שיהיה. וזה ביטוי, סליחה, זה ביטוי מעוות של החיים. זה לא נכון. זה לקחת את הדברים הטובים של האדם ולהפוך אותם לשליליים. דבר רע מאוד. לכן במשך הרב, בואו נראה בפנים, התרבות של קדושת ישראל הפנימית מרחיבה את הגבול של ההרגשה אשר לאמת העליונה זו. רגש, איזה מילה יפה, רגש. רגש זה גם אותיות גשר. הרגש מגשר בין שני אנשים. אבל יש רגשות חיוביים שמגשרים. יש רגשות שצריך לגרש, גם כן אותיות רגש, כי זה רגש שקרי, זה רגש תאוותי, זה רגש יצרי שהוא מטעה את האדם, יצרי ביתר, והוא מגרש את האדם מלהסתפח אל נחלת השם. כמו כל רגש, רגש לעולם לא נשאר במקום אחד. רגש בין אם הוא חיובי ובין אם הפוך, הוא לא נשאר במקום, הוא הולך וגדל. ראו כמה אדם בשנייה יכול מכלום להגיע לכעס עצום על דבר שאין בו ערך, הוא שום דבר, אלא שהוא ראה משהו, אמר לחבר שלו מילה, הוא החזיר לו, אופ, הקפיץ לו את הרגש, וזה הולך וגובר, וגם ככה וגם ככה וגם ככה, וגם פעם אחרת אמרתי לך, ושמה, ואתה כזה ואתה כזה, וואו. ומה כל העניין? הוא שם את הספר שלו בצד שלו. נו! דוגמה. דוגמה. תראו כמה אדם יכול לשנות את המציאות הזו, והכל תלוי במחשבות שלו, ברצונות שלו. יצר, כבר אמרנו בשיעור אחר, בנושא אחר של חינוך לחיי משפחה, יצר משמעותו שורש המילה יצירה, כלומר אני יוצר משהו. אם הוא גשמי נראה נגלה שאפשר לגע בו, הרוחני. יש סיפור ששמעתי, שהיה איזה, בחוץ לארץ, היום אין לנו כאלה, כמו שהיה פעם בסגלון הזה, היה יהודי שהיה מוסר את אחד היהודים לשלטון הגוי, על כל מיני דברים שהם עשו, היה הולך ומנשין. ויום אחד, הרב של אותה עיירה דיבר עליו קשות, והתחילו היהודים ככה להחרים אותו לאט לאט, לדבר איתו ולהתרחק ממנו, והוא מאוד התרגז. הוא שמע שדיברו עליו כך וכך וכך, והרב אמר כך וכך, הוא החליט שהוא לא שותק, הוא רגוע, השלטון איתו. אותו רב הלך עם התלמידים שלו ברחוב, בא מולם אותו אחד, הוציא את החרב, רצה לפגוע ברב. ראו התלמידים שהוא הולך ומתקרב אליהם, נבהלו. אמר להם הרב, אל תעשו כלום, ממשיכים ללכת. והוא ככה הולך אליהם ומצמצמים את המרחק, והוא עם החרב ביד. פתאום רואים אותו מכניס את החרב למקום, יורד מהסוס, מתחיל ללכת ברגל עד שהוא הגיע אליהם. אמר לרב, תרשה לי, אני רוצה להרביץ את התלמידים שלך כי הם מדברים עליי. אמר לו, אבל לא מסכים. אמר לו, קצת. אמר לו, לא, לא מסכים. אמר לו, משהו. לא. הסתובב הלך. סגור את המדינים, אמרו לו, מה עשית פה? מה זה? כסף? מה הפטנט? אמר להם, שום דבר. אני דיברתי עליו קשות, יצרתי מציאות רוחנית שלילית. ברגע שראיתי אותו ככה, הבנתי. התחלתי בראש שלי לחשוב עליו, מה זכויות יש לו בכל זאת. מצאתי פה, מצאתי שם, התחלתי לחשוב על זה. כל המציאות השתנתה. אומר הרב, הקדושה שיש בעם ישראל, בשורש, אף אחד לא יכול לשנות. תן דוגמה. לקחתי תפוח, או כל פרי אחר. לקחתי את הגרעין שלו, חתכתי אותו, מאכתי אותו, הפכתי אותו לאבק. בסדר? אם הגרעין הזה היה עם יכולת להתפתח, מה היה יוצא מהעת הזה? מה היה יוצא מהעת הזה? אותו פרי שהוא היה. זה לא משנה מה אתה תעשה, זה לא משנה את השורש של עם ישראל ושל כל יהודי. לכן אומר הרב, הקדושה הזו מושג של רגש הקדושה אצל כל אחד ואחד מתפתח לפי מה? לפי אורך השימוש בו. ככל שאתה משתמש יותר בקדושה, רגש הקדושה גדל. ככל שאדם משתמש ברגש הקנאה, הוא מקנא יותר. ברגש הכעס, הוא כועס יותר. ברגש הקמצנות, הוא מקמצן יותר. זה פשוט כלי כזה שככל שאתה משתמש בו, הוא הולך וגדל. הוא הולך ומתחזק. אם אתה לא משתמש בו, אז הוא יורד. כי משהו אחר עולה. אין חלל, אין ריק. לכן אומר הרב, הקדושה, קדושת ישראל, קדושת האדם באמת, איך היא באה לידי ביטוי, אתם יודעים? תסתכלו על אנשים שאתם מכירים, שאתם חושבים, שבאמת אנשים שהקדושה אצלם היא תופסת נפח משמעותי באישיות שלהם, ותסתכלו על דיבורם, הליכתם, ההתנהלות שלהם בחברה. תסתכלו, יש עדינות, יש רגש חי, דואג, אוהב את הבריאה של הקדוש ברוך הוא. הם לא צעקנים, הם לא מרעישים, אנשים, מה שאנחנו קוראים, צנועים, שקטים, רגועים. אתה מסתכל עליהם, וואלה, אתה אומר, מה עובר עליו? מה הוא כזה שמח? כל העולם הוא אנשים שלבים. לא שלא עובר עליהם שערות נפש. וכשזה עובר, כוח הקדושה גובר. יש להם, קראת על זה, מבחן, ניסיון, בסדר. יש להם את הכוח לעמוד. ומילא אומר הרב, אותה תחושה, שהיא דקה דקה, של סיפוק, עושר, שמחה, היא קשורה בשכל, בצורה ברורה ומוחלטת, לדבר אחד. שמחה אמיתית, עושר מוחלט, סיפוק מלא, יש רק ממקום אחד, מהתורה והמצוות. כל השאר זה סיפוקים שקריים, זה סיפוקים של התאוות, של היצרים, של הגוף. כלומר, האדם מרגיש באופן טבעי עד כמה הקדושה יש בה כוח לאזן אותו. כי גם האדם הוא אדם, ולא משנה מה רמתו הדתית, הרוחנית, הוא אדם. ואולי יותר מזה, ככל שאדם גדול מחברו, יש לו מאבק יותר קשה עם היצר ולא הפוך. זה כמו מאבק בין שני כוחות, בין עשיו ליעקב. זה מאבק רוחני. וככל שאדם גדול וגדול וגדול, המאבק הרוחני שבו הוא קשה יותר, זאת אומרת, הניסיונות שמעמדים אותו, הם קשים מאוד. והיהודי הפשוט, מעמידים אותו בניסיונות פשוטים. דוגמה, ניסיון עצום, גדול, נורא, מוצא שבת ל"ג בעומר, נסיעה למירון. ניסיון קשה מאוד. ואנשים ייסעו, ויהיו ביניהם רבנים, ואף אחד לא יחשוב על המאות שוטרים שביניהם חובשי כיפות, שיחייבו אותם לחלל שבת. זהו. זה הניסיון. תיסע או לא. ולא די שאתה תצא בזמן, ואתה תצא שעתיים אחרי מוצא שבת. לא. מה קורה בדרך? נלא, הקדושה משפרת את החיים של האדם. ורק הם. אני אמרתי את דבריי בתחילת השיעור, אני מצטער, קצת איחרת. דיברתי על הנושא הזה. לא, דיברתי בהרחבה על הנושא הזה, בבקשה. אני לא מתכוון לחזור. לכן, כשאדם מחובר באמת אל הרגש של הקודש, משמעות הדבר שהוא כל הזמן משתמש ברגש הקודש. לכן הוא גם מרגיש אותו. ניתן דוגמה שנבין. יש אנשים, לא עלינו, לא עליכם, שאולי ככה הם מבחינה ביולוגית, או כל מיני סיבות, אנשים שאוכלים ואוכלים ויש להם נטייה, לא, אני רוצה להיזהר במילים, לעלות במשקל. אבל יש עלייה במשקל, יש עלייה בעייתית במשקל. יש אנשים שמגיעים ל-140, 150 קילו, האדם הזה בקושי יכול ללכת. יש לו סכנת חיים אמיתית, הלב לא מחזיק את הגוף. אז אנשים כאלה יכולים לעשות כל מיני סוגים של כל מיני שיטות כדי להרזות ולרדת, בדרך כלל זה לא עובד. המשקל נשאר אותו דבר, וגם המשקל של המקום שעושה את החוג הזה, הקורס הזה גם כן עולה, כי משלמים על כל פעם. אז המשקל בבנק עולה. ואז הם מגיעים למסקנה שאין ברירה אלא לעשות דבר שנקרא קיצור מעיים. הולכים לניתוח. הולכים לניתוח, אני ראיתי כמה וכמה אנשים כאלה, שבאמת היה פילי פלאות. תוך זמן קצר מאוד, יהיו בני אדם נורמליים. סביר, מה קרה? הם לא יכולים לאכול. כלומר, המעיים שלהם קצרות, זה מתמלא מהר. זהו, הוא מגיש סובה. זו דרך עקומה. זו דרך בדיעבד, אחרי שכבר אתה נראה כמו, פתח בקד, הוא היה כמו קד, ועכשיו הוא חמית. אז אין ברירה. האדם הנורמלי מבין שהוא צריך לאכול כדי לסבוע, וזהו. האוכל לא נועד למלא את אהבתך. האוכל נועד לקיומך הבריא. ואפשר לאכול הכל, 4 מנות, כולל קינוח, או לא כולל קינוח. אבל, סעודות מסודרות, תדאג, תסתכל. ככל שאתה תחשוב על הדברים, של איך אתה נמנע מלגרום נזק לעצמך, אתה תשים לב ליותר ויותר פרטים. בקדושה, ככל שתבין, ותשתמש, בקדושה אתה תרגיש את הקדושה. רבים הבאים ואומרים אני לא מרגיש כלום, לא מבינים מה הם אומרים. מאחרי המשפט אני לא מרגיש כלום, הם אומרים אני לא משתמש בקדושה, לכן אני לא מרגיש כלום. והיום האדם הוא חי, אז אם הוא לא משתמש בקדושה, אני לא רוצה לומר במה הוא כן משתמש. כי האדם חייב להשתמש במשהו. הוא חי. כל דבר שחי, הוא פועל. מלא אומר הרב, לאחר שהאדם מרגיש את האושר שבחיי הקודש, זאת אומרת שהוא אוהב תורה ומצוות. אוהב. יש לו יראת שמיים ויראת חטא, הולכים וגדלים. כלומר, אתה בא לשאול בן אדם, מה יראת השמיים? בשידוחים זה ככה, איזה יראת שמיים יש לו? אז יש משפט שאני לא יודע למדוד, עוד לא מצאתי מכשיר. אבל הוא אומר, תסתכלו על קיום המצוות שלו. תראו מה הוא מקיים, מה לא. תתבוננו על האדם. האם הוא הולך לשלוש תפילות ביום? האם הוא הולך בכנסת 3 פעמים ביום? תראו בדברים הקטנים. יש לו ציצית, לא ציצית, הוא נותן ידיים, לא נותן ידיים, מברך, לא מברך, תסתכלו. זה הביטוי של יראת השמיים, זה הביטוי של יראת חטא. זה היראה של האדם לתורה ומצוות. יש לנו כלי, אומר לנו הרב, תסתכלו כל אחד על עצמו, איך הוא מתייחס על קיום המצוות. ואת תבין כמה קדושה יש לך וכמה, לצערנו, עדיין לא הגעת לרגע של הקדושה. לכן כל מה שהידיעה התורית מעומק עומקה מתרבה בעולם, כל מה שרזי תורה מתבהרים בעולם, כלומר ככל שאנחנו לא נלמד ונלמד ונפנים ונעמיק את ההבנה והידע על המשמעות וההיגיון שיש בכל פעולה ופעולה שאדם עושה בקודש, ככל שאנחנו מבינים שהנפש שלנו עם הנטיות הגופניות שלה, עם היצרים שלה, וראש אנחנו נבין שהקשרים, החיבורים בין כוחות הנפש שלנו וכל העולם בכלל, מה היחס ביניהם? האדם עם נפשו, האדם עם נפש חברו, האדם עם נפש המקום שהוא חי בו, האדם עם נפש העולם כולו. אז כל מה שקדושת העבודה הטהורה מתעדלת, כלומר ככל שהלימוד לא נשאר ברמת הידע, כן? למדתי, אני יודע, זה לא מספיק. לא די להיות דיסק עונקי. דיסק, לא מזמן שמעתי שהוציאו דיסקים עם כל השיעורים של הרב הצדיק, הרב יעקב יוסף, זכר צדיק לברכה. אני רוצה להגיד לכם, הוא היה תמיד חכם עצום, ידיעותיו היו מדהימות. שליטה בכל התורה כולה. והכל מהראש, הוא היה מכין את השיעורים, זה אני יודע. אבל יושב בבית ערב לפני הוא בדרך, ומכין את השיעורים. אבל בשיעור הכל שוטף. ואותו צדיק הסתלק מעולמנו, בייסורים. אבל היום, ברוך השם, יש לנו גאון הדור, גאון הדור, שישה דיסקים. אתם רוצים להביא לכם? כל התורה כולה בשישה דיסקים. ובאמת, מישהו מכם מוכן לשבת חברות עם הדיסקים? מישהו מכם מוכן לצאת איתו לטיול? זה פלסטיק! אפשר גם בדיסק אוקי, חתיכת מתכת. זה לא מספיק הידיעה. בדורנו עם כל השיכולים אפשר לשים את כל זה בדיסק אחד. אבל זה שום דבר. זה לא מספיק הידיעה, צריך לקיים. לא מספיק ידע תיאורטי, צריך לפעול עם הידע התיאורטי. לא די לשבת בישיבה ולשמוע וללמוד ולא לעשות עם זה כלום. זה לא מספיק. זה לא מביא את האדם לשום דבר. זה לא מרומם את הרגש של הקדושה שבו. זה לא מזיז אותו ממקומו. לכן הפגישה הזו, החיבור הזה בין ההיגיון של הקדושה הוא לא רק על הבסיס השכלי, אלא הוא דורש מגע ישיר עם הנשמה של האדם. כלומר, זה כמו אדם שלומד לנגן על כלי נגינה. מה דעתכם? אם הוא יושב כל היום וילמד תיאוריה, הוא ילמד את התווים, הוא ילמד את הבדלי הצלילים, והוא יהיה בקי עצום, והוא לא ייגע פעם אחת בכלי, הוא ידע לנגן? אין סיכוי. אין איזה שום משמעות למה שלמדת. צריך לנגן. הנשמה שלנו היא דומה לכינור. אני אשתמש בכינור ולא בגיטרה, כי כינור מופיע בתנך. אבל היא דומה לכלי נגינה. יש את המתרים וצריכים לפרוט עליהם, צריכים לנגן על הקלידים, על המתרים של הנשמה שלנו, היא עדינה מאוד. לכן הנשמה שלנו היא שומעת את המנגינות. אני אומר פה במאמר מוסגר, גם מוזיקאים שהם אינם שומרי תורה ומצוות ומנגנים, באותו זמן שמנגנים, הכוח הרוחני שיש שם הוא עצום, רק חבל שהוא הולך הצד הלא נכון. אבל צריכים לזכור, היכל הניגון הוא אחד ההיכלות הגבוהים ביותר שיש בעולמות, אבל כמו כל דבר אפשר לקחת את בית המקדש, שהמקום הכי קדוש שיש, ולהחריב אותו. אפשר לקחת כוח רוחני גבוה ביותר ולהניח אותו. אפשר לקחת נשמה אלוקית ולגבור אותה מתחת להרים של רפש. רפש, תחלוך. אפשר. זה כוח האדם. לטוב ולמוטב. לכן אומר הרב, כשהאדם שקוע בלימוד קבוע שיטתי של התורה, וסודות התורה זה לאו דווקא הקבלה, אלא בגילכם, לכם, סוד התורה הוא אחר. סוד התורה שכל אחד שמתבונן ולומד פסוק, גמרא, משנה, הלכה, את הרגע להתבונן ולהגיד, מה שלמדתי עכשיו, מה זה מדבר אליי? כי בוודאי הוא מדבר אליך. אבל איך אני מוצא את זה? מבחינתך זה סוד. אתה צריך לגלות. לכן כשאדם לומד באופן הזה, של חיפוש הקדושה, חיפוש מה התורה רוצה ממני עכשיו, מה למדתי עכשיו? מה התחדש לי עכשיו? איך אני יכול להתקדם ממה שלמדתי עכשיו? בקדושה? זה למעשה מנגינת הנשמה. הנשמה היא זאת שמנגנת. ניגון של קדושה. בוא נראה איך הרב אומר את זה בדברים שלו, במילים שלו. והעיניים רואות בראייה בהירה את הגודל, את האמת של האמונה, המתפשטת בכל התורה, בכתבה ובמסורותיה, ואפילו במנהגי ישראל, שהם גם כן תורה. גם בהנהגות שאנחנו אוהבים, במנהגים שאנחנו עושים, שהם לא נגד הלכה, גם שם יש קדושה. היא קדושה שנקרא קדושת ישראל, שהם מקדשים את הדברים. אז אם זה לא נוגד הלכה, בוודאי ובוודאי שדבר טוב יש בזה. דוגמה, אתמול היה פסח שני, ויש לנו הנהגים לפסח שני לאכול מצה שמורה או מצה מליל הסדר שהם שמרו בשביל זה. מנהג יפה, אין בו שום איסור, ברוך השם, מותר לאכול מצה כל השנה. מנהג יפה. מה הקדושה שבזה? געגוע לבניין בית המקדש. ביטוי לרצון להקריב קורבן פסח, לקיים מצווה. נפלא, עצום. מי שנוהג את זה, לקח רגע של קדושה ו... השתמש בו, וזה לא שום דבר בניגוד לדרך השם או בניגוד לציווי מן התורה. נסכם. האמונה שלנו היא שורשית והיא לא תיפגם לעולם. אבל הרגש, הרגש של הקדושה שיש בנו, אם לא נשתמש בו, אם לא נשתמש בו בחיי היומיום, בקיום תורה ומצוות, הוא יחלש. הוא יחלש ובמקומו תתגבר. צד הנפש הבהמית שלנו. ואנחנו נתנסה בניסיונות מיותרים, ונסתבך באיסורים, לשון אסור, עבירות במלכאות, יותר מה שראינו צריכים. ולזכור, כל פעולה שאנחנו עושים, כולל להקיש על הפלאפון ולענות ב-SMS'ים הבאה, כל פעולה שאנחנו עושים משפיעה במציאות. אמרנו עכשיו שאתה כותב אס-אמס ושולח, הנה, דוגמה מדהימה, לא חשבתי על זה. אתה פה כותב שם כמה אותיות בין המכשיר ושולח את זה לאוויר, ומישהו אחר מקבל את זה. בשניות. זה פועל פעולה. אנחנו לא מייחסים חשיבות לכלום. אם אנחנו לא מבינים שזה זה. זה זה, ומרגישים את זה, רק אם פועלים עם זה. אז יהי רצון באמת, שהקדוש ברוך הוא יסייע בידינו, ואנחנו נעבוד קשה מאוד, בלי להפסיק, להבין, שאת רגש הקדושה של האדם, ניתן להרגיש, רק בתנאי ש... נו, שמשתמשים בו. והשימוש ברגש הקדושה, לפי דברי הרב, הוא על ידי מה? קיום תורה ומצוות. להקפיד, לשמור על המצוות, לא לוותר, לא להוריד. זה הביטוי של האמונה, זה הביטוי של הקדושה. וכך רגש הקדושה שלנו ילך ויגדל, ואז נוכל להיות, כמו שהתחלנו בשיעור הקודם בשבוע שעבר, להרגיש. כשאתה אומר אני לא מרגיש, אני לא מתחבר, במילים אחרות מה אתה אומר? אני לא משתמש בקדושה, לכן אני לא מרגיש אותה. אני לא מקיים תורה ומצוות כמו שצריך, לכן אני לא מרגיש כלום. יהי רצון שנזכה להרגיש קדושה, לעלות בקדושה, מדרגה אחר מדרגה. ואני אשתמש במשפט שבאופן כללי אני לא אוהב את הגישה הזו, אבל בדברים האלה כן. עכשיו ומיד! כל טוב.